אנחנו ראינו בשבוע שעבר, סיימנו את פרק ח', אמרנו שאנחנו עוברים לנושא חדש בספר, וזה נושא בקשת המלך. ראינו בשבוע שעבר את צורת הבקשה, את הכאב הגדול של שמואל, את חוסר ההסכמה שלו, את הניסיון שלו להטות את הדברים אחרת, מתוך הסבר עד כמה הדבר הזה הוא שלילי והוא לא כדאי והוא לא יוסיף כלום ולא ייתן כלום ורק יכול לגרום לנזקים. ובכל אופן, כמו יהודים טובים, העם לא שומע את דברו ולא מקבל את העניין הזה. עד כדי כך לא מקבל את העניין שאנחנו יכולים לראות, להתגונן ולראות ביומר, הפסוק שמסיים, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, ויומר השם אל שמואל, שמע בקולן והמלכת עלי מלך, ויומר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. זאת אומרת, הוא לא ממליך מלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמליך מלך, הוא לא ממליך מלך, אלא הוא שולח אותם איש לעירו, הוא אומר לכל אחד, אתם תלכו, תגיעו לאן שתגיעו, ובזה סיימנו בשבוע שעבר. אחד הדברים המעניינים, בייחוד על רקע העובדה שכולנו יודעים את סופו של ספר שמואל, לראות איך התבצע תהליך הבחירה של שאול, איך הדבר הזה קרה, איך הדבר הזה התבצע. בפרק שנראה בעזרת השם בשבוע הבא מופיעים האותות, באיזה אותות מצייר שמואל את שאול שהוא יפגוש בדרך ומה בדיוק יקרה לו. פרק מיוחד במינו, אנחנו רואים איך ממליכים מלך בישראל. מה שקורה בפרק שלפנינו, הייתי קורא לו פרק הקדמה לסוגיית המלכות, שבו אנחנו נפגשים במשהו מאוד מוזר. אנחנו מצפים שמלך יבוא ממשפחה מיוחסת, שיהיה פריימריז, שיהיה מהומה, שיהיה בלגן, שיהיה משהו מסביב לעניין הזה של בחירת המלך. והנה מה שהולך ומסתבר ומה שמתאווה וקורה בפועל, שהמלך כאילו נבחר באיזה אגב כזה, במקרה, נבדו אתונות, הלכו לחפש אותה, חצו את זה, משהו מאוד, מאוד משונה, וזה נותן לנו קצת כיוון למלכותו של שאול כפי שנפגש איתה בספר, ואולי קצת על האישיות שלו, אולי קצת על עוד כמה פרטים ועניינים שנדבר עליהם בהמשך. וכאן הביטוי שעד היום משתמשים בו בלשון העברי, והוא קורא הרבה פעמים, למשל אחד הבתים הגדולים ברובע המוסלמי נקרא בית הצלם. למה הוא נקרא בית הצלם? סיפר לנו מתי דעת שלפני 25 שנה הוא היה בכותל עם איזה גביר אחד מאמריקה. זה הוא בא, התחיל לשכנע אותו שירכשו בתים ברובע המוסלמי וכו' וכו' וכו'. אמר לו, הגביר הזה, זה לא היה היום, זה היה לפני 25 שנה, לא לכל אחד היה איזה פלאפון שמצלם, אני רוצה להצטלם איתך על רקע הכותל. אבל בסדר, היו פעם בצעירותנו, היו צלמים בכותל, היו באים ילדים להניח תפילין, כל מיני דברים, צלמים בכותל. בקיצור, צילם אותו, נתן מספר טלפון. 3 ימים אחרי זה, הגביר הזה היה צריך לנסוע לחו"ל, הוא רצה את התמונה, אז מה תדע אם מצלצל לו מספר טלפון? הוא אומר לו, שלום, הגעתי לצלם? התחיל לדבר איתו בערבית, אומר לו, איזה צלם, מה אתה מבלבל איתה נוח וכו' וכו'. אז מה תדע בצחוק שלו, תגיד לי, יש לך איזה בית למכור? הוא אומר לו, כן. יש לך בית למכור באמת? הוא אומר לו, כן, יש לי בית למכור, אתה רוצה לבוא, תבוא עכשיו לראות אותו. בקיצור, קנו את הבית הענק הזה, וזה נקרא בית הצלם. למה זה נקרא בית הצלם? כי מה הפרק שלפנינו? הולכים לחפש את האתונות ומוצאים את המלוכה. מה המשמעות של העניין הזה? כשאתה הולך לחפש איזה משהו זוטר, זהיר, אתה לא יודע בדיוק מה הוא, והקדוש ברוך הוא מגלגל לך פתאום איזה פרשה אחרת לגמרי. אז הם החליטו על שם הבדיחה הזאת של הצלם, אז הם קוראים לבית הזה ברוב המוסלמי בית הצלם. כי בטעות במספר, התמונה הזאת גם לא נמצאה עד היום. אז בגלל טעות במספר טלפון רכשו בית שמאוד ראשי שבע משפחות. לא יודע אם הייתם שם, הייתם עם מדרגות מתכת ירוקות כאלה. אז זה מה שקורה בפרק שלפנינו. זאת אומרת, העם מתפזר, חלק מהם מאוחזב שהוא לא שותף פעיל בבחירת המלך. תמיד, שקורים כל מיני תהליכים, ויש אנשים שהם לא שותפים להם, אני חושב שזה הרגשת הצלבה, למה אני לא חלק מהעניין הזה? ויש מקום להניח, לחשוב לעצמנו. כל אחד אמר, זה אמר, אני מנה את הבן דוד שלי, זה אמר, אני אקח את אח שלי, יש לי שכן טוב, יש לי קרוב, יש לי פה. כל אחד אמר, אני מכיר כמה מהחברה, אני אמליץ עליהם למלכות. והקדוש ברוך הוא, בפרק שלפנינו, מוכיח את ההפך הגמור. דווקא מי שלא נראה בכלל שייך, מי שלא רוצה, מי שנחבא אל הכלים, מי שהולך בכלל לכיוון אחר, דווקא הוא זה שבסופו של דבר נבחר להיות מלך. איך הפרק מתחיל? באיש מבין ימין, יש לנו פה קריא וכתיב, בנימין, בן ימין, והרד"ק, הרד"ק אומר שהעניין אחד, זאת אומרת, לא צריך לחשוב שיש פה איזושהי נקודה מיוחדת, אברבנאל אומר שזה דוגמה לשבט שהתעלה מלהיות בן עוני, נהיה לי בן עוני, שזה מה שרחל קוראת לו, אז הוא התעלה להיות מבן עוני להיות בן ימין, לכן מדגישים את העניין הזה, ושמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חי. זאת אומרת, יש לנו עסק עם קיש, כך קוראים לאדם הזה, תכף נגיע לבנים שלו, וכאן כתוב, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת וכו'. בדף המקורות שלפנינו, הביטוי הזה של מה השם של אבא שלו, הוא כנראה ביטוי לגמרי לא פשוט, וכתוב בויקרא רבה במקום מספר אחת בדף המקורות, ושם דרך, אלו שמדליקים נרות כדי להעיר בהם לרבים. תביאו לי דוגמה מספר שופטים. משתם עוד באלה, ממה שהיה פה היום בשניים בצהריים, חבר'ה, החיים צריכים להימשך, צריכים להתקדם הלאה. נו, דוגמה מספר שופטים. מי יש לו בר מצווה בשבת שירה? ודבורה אישה נביאה אשת לפידות. מה זה אשת לפידות? לא קראו לו לפידות, הוא היה מכין לפידים, הוא היה מכין את הדרכים, בדיוק אותו רעיון. אנחנו חיים היום בדור האלקטרוניקה, אחד אומר לך, תשמע, אני כבר שלוש דקות לא משיג אותך, מה קורה איתך? שלוש דקות אתה לא משיג אותי, מה קורה איתי? לא קורה איתי שמה. למה אתה צריך להשיג אותי כל רגע? אבל בכל אופן, כאן היו מדליקים נרות כדי ללכת בבוקר לתפילה, לחזור בערב. תחשבו רגע על סיטואציה שהעיר העתיקה אין בה חשמל. לא שאתה מגיע למקום שיש בו חשמל, אין בו חשמל בכלל. אז אנשים צדיקים היו שמים כל מיני לוקסים וכל מיני פחיות. לוקס, אתה לא יודע מה זה לוקס? תראי, זה מה שקורה לאנשים שנולדו על עידן המאה ה-21. לוקס זה מנורת נפט שמחזיקים אותה בידית ויש לה איזשהו מבנה של זכוכית וזה כזה פנס נייד לפני העידן האלקטרוני. זה נקרא לוקס. למה זה נקרא לוקס? כך קוראים לזה, איך קראו לזה פעם. אז, ושם דרך אלו שהם מדליקים נרות כדי להעיר בהם לרבים, ואמר רבי שמעון בן לקיש, שאול, לא זכה למנוחה על ידי שהיה זקנו מדליק נרות לרבים. אמרו, מקורות אפלות היו מביתו לבית המדרש, והיה מדליק נרות בהם כדי להעיר בהם לרבים. כתוב אחד אומר, ונר הוליד את קיש, וכתוב אחד אומר, קיש בן אביאל, הקינצל. מה זאת אומרת, ונר הוליד את קיש, ומצד שני קיש בן אביאל. אז מי היה אבא שלו? נר או אביאל? איך זה מסתדר? הכיצד אביאל היה שמו? אלא על ידי שהיה מדליק נרות לרבים, זכה ונקרא שמו נר. תנו לי איזה נון צדי, מה זה קשור לסוגיית המלוכה?
שושלת, מיוחס, ייחוס.
זאת אומרת, הייחוס הגדול ביותר זה שאחד מדליק נרות. לפתח את הרעיון, לפתח את העניין.
ולפתח
את הרעיון. יוסי, מה אתה אומר בזה פשעה?
זה כל
המקרים,
משה, זה כל אלה שהיו מצון,
שהיו דואגים למה אצל כולם? שהיו דואגים לפרטים קטנים. שהיו דואגים, הוא משה, הדוגמה של אביאל מביא מצוינת, העובדה שמשה רבינו רואה צון. למה מדמה שמנהיגים צריכים להצטיין באיזה הצעות על פצצת האטום? חלום, תהיה מנש, תהיה בן אדם. זה קודם כל, התכונה הבסיסית שנדרשת ממנהיג זה להיות בן אדם. ולהיות בן אדם זה אם אנשים הולכים בחושך, להדיר להם את האור, שהם ילכו באור. שהם לא ילכו בחושך, אם הולכים בחושך זה לא זו. אז אנחנו רואים כאן איך כבר שותלים לנו את את העניין הזה, יש פה משפחה מיוחדת, משפחה שדואגת לאנשים, משפחה שאכפת לה מהאנשים, היא עושה כל מיני דברים וכל מיני עניינים, באכפתיות, בסדר ובעניין, ופה מספרים לנו פרט קטן, שהוא היה מדליק נרות, אבל הדלקת הנרות הזאת מלווה את המשפחה במעשים של חסד, במעשים של כל מיני דברים, מה בדיוק קורה בהם. עכשיו, תגידו לי, מה הקושייה הכי גדולה כשמתחילים לקרוא את הפרק הזה ונפגשים באי איש מבין ימין? מה הכי קשה לכם? מה הייתם צריכים לצעוק ולשאוק פה? מה? לא השם שלו. לא הרבה יותר. יהודה. מה פתאום? מחפשים, קראנו לפני שבועיים בקריאת התורה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. עד כי יבוא שילה ולא יקרא תמין, עם ישראל מבקש מלך. שמואל מאוד כועס את זה. הוא אומר שהבקשה היא לא נכונה ולא תקינה ולא טובה וכו' וכו'. אז מה פתאום מתחילים את העסק הזה בעקמומיות? למה ממנים את שאול מבנימין? מה הוא קשור לסיפור הזה? ולו יצאו ששאול לא היה חוטא. ושהוא היה מחכה לשמואל והוא היה הורג את הגג והורג את כל המלך וכו'. האם באמת המלוכה הייתה מתפתחת מבנימין? שאלה חזקה. עונה עליה הרמב"ן, ואני חוזר ואומר את מה שאני אומר כל שנה ואומר יותר מפעם אחת, ונדמה לי שלפעמים יותר מ-10 פעמים. יסודות עצומים וגדולים תמונים בפירוש הרמב"ן לתורה. זה שעות של עבודה כל שבוע להשקיע ללמוד פירוש הרמב"ן על התורה. זה מאוד קשה, מאוד מסובך, אבל יש ימי חמישי בלילה, יש ימי שישי, יש מוצאי שבתות, יש זמנים כביכול זמנים מתים. לעשות קביעס, כמה חבר'ה, לומדים מירים שנה שלישי, שנה אחרי זה לומדים משלישי עד שישי, לעבור כמה וכמה פעמים על פירוש הרמב"ן לתורה, רכוש שלא יסובב בפז, יותר חשוב מהרבה דברים אקראיים שלומדים אותם. יסודות עצומים מופיעים בפירוש הרמב"ן לתורה. אומר הרמב"ן, זה רמב"ן שכולכם מכירים אותו מצד אחר, מצד הנושא של המלכות עם החשמונאים, מביאים אותו הרבה פעמים בחנוכה. אומר הרמב"ן כך, ואמר לא יסור, לרמוז, במקום מספר 2 בדף המקורות שלפנינו, בגשתי לזכור את הרמב"ן הזה. הרמב"ן הזה הוא יסודי מאוד מאוד מאוד. לרמוז, כי אם לא שבט אחר על ישראל, אבל מעט שיחל להיות ליהודה שבט מלכות, לא יסור ממנו אל שבט אחר. קודם כל, מלמד אותנו הרמב"ן עכשיו. לא יסור שבט מיהודה, מתי זה? מהרגע שיהודה מתחיל להיות מלך. אבל לפני שיהודה הוא מלך, תיאורטית יכולים להיות גם מלכים אחרים. זה לא מפריע וזה לא מסיק וזה לא פוגם בשום דבר. וזהו שנאמר, כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לא ולבניו. ועניין שאול היה, עכשיו הוא נכנס לסוגיה שלנו, ועניין שאול היה, כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא מתאב אצל הקדוש ברוך הוא, לא רצה להמליך עליהם מן השבט אשר לו המלכות, שלא יסור ממנו לעולמים, ונתן להם מלכות שעה לזכור את דברי הרמב"ן הללו. מלכות שאול היא מלכות לשעה. מה השם שלו? שאול. מה המשמעות של מושג? זה מושאל. אני שואל ממך, אני משאיל לך. זה הכל דבר זמני. החפץ שייך או לך או לי. אבל בינתיים אנחנו עושים איזושהי פעולה. לא הייתי משאיל לאלמוני. הקדוש ברוך הוא כביכול משאיל לו את המלוכה. היא לא שייכת לו בכלל. היא לא, כי הוא לא משאיל את יהודה. זה לא דווקא אליו. אז לכן הוא אומר, אז אני חוזר לדברה, ממשיך בדברה הרמב"ן. ונתן להם מלכות שעה. ולזה רמה זה כתוב שאמר, אתן לך מלך בעתי ואקח בעברתי, שנתנו לו שלא ברצונו, ולכן לקחו בעברתו שנהרג הוא ובניו, ונפסקה ממנו המלכות, פרק למד א' ושמואל א', הריגת שאול ובניו בגלבוע וכו' וכו'. והיה כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא, ולוחם מלחמותיהם על פי השם, מושיע אותה, ולא היה להם לשאול מלך בימיו. הכעס של שמואל והרגשת חוסר הסבירות שלו מהבקשה הזאת היא בהתקומה, ולכן כמו שאמר להם, והשם אלוקיכם מלככם, והכתוב אמר לו אותך מעשו כי אותי מעשו למלוך עליהם, ולפיכך לא נתן להם מלכות של קיימה. הסבר אחד הוסיף הרמב"ן ואומר, וגם הדברים הללו חשובים ביותר, ומה שאמר הכתוב, נשכלת לא שמעת את מצוות השם אשר צבחה, כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל עד עולם. שאם לא חטא, מה היה קורה אם שאול לא היה חוטא? מה היה קורה עם המציאות הזאת? הרמב"ן אומר לנו, זה מלכות לשעה. זה מלכות בשעה, כי כך נגיד שר להיסטוריה, אבל נרשאו לא היה חוטא מה היה קורה. אומר הרמב"ן, שאם לא חטא היה לזרוע מלכות בישראל, לא על כולם. הייתה איזושהי מציאות של מלכות על שבט בנימין, על משהו, אבל לא מלכות על כולם, כי המלכות על כולם למי היא שייכת? שייכת ליהודה. וזה בא בן ישראל. אולי היה מולך על שבטי אמו, על בנימין, ואפרים ומנשה. כי יהודה ואפרים, כי שני עממים נחשבים בישראל, או יהיה מלך תחת יד מלך יהודה. אני אומר שוב, בפעם השלישית בעשר הדקות האחרונות, הרמב"ן הזה הוא רמב"ן מאוד יסודי ומאוד משמעותי, לזכור אותי, לזכור אותו בהבנת העניין שמופיע לפנינו, מסביר לנו הרמב"ן הזה את הקושי הגדול, מה עניינו של בנימין, אני חוזר לפרק שלנו. ואיש מבנימין, ושמו כאיש בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן אפיח, בן איש, שמיני גיבור חי. ולא היה בן, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. הפרשנים חלוקים, אני נכנס לזה כרגע, האם מדובר על תכונות אופי או על תכונות יופי? זאת אומרת, האם בחור וגבוה ונחמד, האם סתם הייתה לו איזושהי הופעה חיצונית יפה, או שכל הדברים הללו מסמנים על תכונות רוחניות? אנחנו לא מחפשים מישהו שהוא עובר מסך, אנחנו מחפשים מישהו שהמציאות הרוחנית שלו היא כזאת שהוא יכול להרים את עם ישראל. זה מה שאנחנו מחפשים, זה מה שאנחנו רוצים. ואז מה קורה? בטובת האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך בקש את האתונות. מה שנקרא בלשוננו, אתה מצלצל בבוקר לסוכן הביטוח שלך, נלבו לי את האוטו בלילה. לא יודע איפה עוד? אז מה עושים? מתחילים לחפש את האוטו. ויעבור בהר אפרים, תראו את המפה למטה, ויעבור בהר אפרים, כל אחד יכול לראות למה הכוונה ארץ יהודה, יכול לראות את, את הר אפרים יותר, יותר למעלה במפה, ואנחנו רואים את המקומות הללו. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ של אישה ולא מצאו, ויעבור בארץ שעלים ועין, ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו. כנראה שזה היה עולה הרבה כסף, כנראה שזה היה עדר גדול מאוד של אתונות. אין לי מושג מה הייתה צורת החיים. אני היום דיברתי עם שכנים וידידי, הרב פרופסור דניאל שפרבר. אתה לומד משניות ואתה רואה שדנים איך טובלים מחט. מכירים את המשניות האלה? בזווים, בזה, כל מיני דברים שם מוסדרים ומשונים. אתה אומר, אלוהים, אני הולך היום לרחוב, אני קונה 100 מחטים בשלושה שקלים, אז מה דנים, איך טובלים את זה ומה עושים את זה ומצאו את זה למדריגה של המקווה? מה בדיוק קרה פה בכלל? אני אומר, לפי הציוד שמתגלגל משינת הכותל, אז כל אחד יכול להבין איך החיים שלנו הם זולים היום. מי בכלל מתייחס היום למחה? מי שמתייחס למחה? אז הסביר לי פרופסור שפרבר, שכתב איזה ספר, תרבות חומרית בימי התלמוד, אמר לי, אתה לא מבין דבר יסודי ובסיסי אחד. אומר לי, אתה יודע מה זה היה בזמן התלמוד לייצר מחט? לקחת ברזל, לחדד אותו בצורה שאפשר יהיה לתפור איתו בגד, לעשות לו מקוף בצד השני שאפשר להכניס בו חוט. היום עושים את זה, בטח יש איזה שטן של מכונה, אתה מכניס איזה מתכת לתוך משהו, אתה לוחץ על כפתור ויוצאים לך 1,000 מחטים בחצי דקה, אז אתה לא מתייחס לזה בכלל כי זה דבר משמעותי. ממילא אני אומר שאנחנו עומדים את הפרק הזה, אתונות, תראו איזה מאומה, ומאומה שהנביא כותב אותה, וזה נבואה שנצריכה לדורות, וזה כתוב לנו, אנחנו לומדים את זה ועוסקים בזה, נעבדו כמה אתונות לקיש אבי שאול. כנראה ש... זאת אומרת, כמובן שהסיפור הזה מוביל אותנו למנוחה, אבל בהתחלה לא ידעו שזה מוביל למנוחה. כנראה שיש לדבר הזה ערך. הם עברו בארץ צוף, ושאול אמר לנערו אשר אמו, וחזר לומדים מפה את מידת הענבה שלו. מה זאת אומרת את מידת הענבה שלו? מה פתאום שאול אומר לנערו? אלא הכוונה היא שהוא נמלח איתו, שהוא שואל אותו, שהוא מדבר איתו, כי בכל אופן יש לו איזה יחס אליו. ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה, הם עבר בארץ סוף, ושאול אמר לנערו אשר אמו, לך מנשובה, ונכדל אבי מן האתונות ודאג לנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא נחזור, אז כבר הוא יבין מה קורה, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, מה קרה להם? זאת אומרת, ייבהל מתוך הסיפור הזה. מכירים בטח את שרשרת החיפושים, זאת אומרת, שולחים ילד לחפש את אח שלו, ואז שולחים את האח האחר לחפש את האח השני, ואז האח הרביעי כבר הגיע, אבל בינתיים שלחו את האח החמישי לחפש את זה, זאת אומרת, נתחיל לזה, אז הוא רצה למנוע את זה. ויאמר לו, וזה פסוק מדהים, פסוק ו, הננה איש האלוקים, איש אלוקים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא, אתה נלכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. זה משפט שקשה מאוד, פסוק, שקשה מאוד להבין את להבין את העניין הזה. ותראו בטובכם בצד השני במקום מספר 9, בוא נראה קודם כל במקום מספר 8, גם זה רמב"ן, כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים, השיב משה לחותנו צריכים הם שיעמדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים לפניי, כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים להתפלל על חוליהם ולהודיעם מה שיעבד להם, כי זה יקרה דרישת אלוקים. דיברתי פעם עם רב גדול, הוא אמר לי שהוא מזדעזע שהאנשים באים לשאול אותו, הרב, איזה צבע של אוטו לקנות? זאת אומרת, הרב רוצה לקנות אוטו, אז הוא שואל, צבע אדום זה מתאים להלך לקנות? אז אתה אומר, מה, בשאלות כאלה באים מרבנים? רבותיי, תראו כתוב פה ברמב"ן. הרמב"ן אומר של הנביאים באותם ימים, אני קורא בתוך דברי הרמב"ן, אני לא אומר דברי הגות ומחשבה מליבי. אז הוא אומר, כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים, להתפלל על חוליהם, ולהודיעם מה שיעבד להם, כי זה יקרה דרישת אלוקים. זה דרישת אלוקים. אדם נאבד לו משהו, חסר לו משהו. הוא בא לשאול את פשר העניין הזה. וכן יעשו עם הנביאים, כמו שאמר לפנים בישראל, כי הוא אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו במחד הרואה. וכן לדרשת את השם אלוקיך מיתו לאמור, ההכיין מכל מזה, שיתפלל עליו, ויודיענו אם נשמע תפילתו. וכן בתלך לדרוש את השם, כמו שפירשתי שם, ועוד שאני שופט אותם, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי, ועוד אני מלמד אותם תורה, והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותם. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן בפירושו לתורה, אנחנו אין לנו קליטה בכלל מה היה תפקידו של הנביא. אבל הנביא היה אומר כל דבר, בכל עניין הרבה להתייעץ איתו. נעבדו אתונות, זה דבר מאוד טבעי שיבואו לנביא וישנו אותו איפה האתונות הללו. זה לא נראה איזה דבר לא טבעי או לא שקרתי או לא מצוי. והרמב"ם פוסק את זה להלכה ביסודי התורה. הרמב"ם ביסודי התורה במקור מספר 9, הלמטה של הנביא עומד לנו, אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם. מסובע ורעב, מלחמה ושלום וכיוצא בהם. ואפילו צורכי יחיד מודיע לו. יש לאדם, אני אומר היום, אנחנו כל כך רגילים לכל דבר הלכת לשאול, אבל מסתבר שכך היה בתקופת הנביאים. ואפילו צורכי יחיד מודיע לו, כשאול שעבדה לו עבדה, הוא בא לנביא להודיעו מקומה וכיוצא באלו הדברים, הוא שיומר הנביא לא שיעשה דעת אחרת או יוסיף מצווה או יגרע. הכל זה לגיטימי וסביר והגיוני שהנביא יתייחס לדברים הללו ויטפל בהם. זה תפקידו של הנביא. ממילא אם אני חוזר לפרק ואני חוזר על הבזריזות, אז זה מאוד טבעי שבפסוק ו' ויאמר לו, הנה האיש האלוקים בעיר הזאת, והאיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא, אתה נלך שם, אולי יגיד לנו לדרכנו אשר הלכנו עליה. בוא נתייעץ איתו, נשאר אותו, אנחנו כבר הולכים. שאול מרגיש מאוד לא יפה. למה? ויאמר שאול לנערו, והנה נלך. נניח שנחליט שאנחנו הולכים. מה ומה נביא לאיש? היו מגיעים כנראה להביא איזושהי תשורה. זה כמו שאתה הולך לבקר לסדוד המבוגר, אז הופיעים מוגה, מביאים בקבוק יין, נכנסים, יש איזה גילוני נימוסים בסיסיים איך מתנהגים עם אנשים? אז הוא הולך אליו. אז ממנו הוא אומר, ויאמר שאול לנערו, והנה נלך. ומה נביא לאיש? כי הלחם הזן מכלינו, ותשורה אין להביא לאיש האלוקי. מה איתנו? תשמע, זה לא נעים, מה סתם היא מתקלת לו בבית? אין לנו כלום, אנחנו כבר כמה ימים בדרך, לא נשאר לנו עם שום דבר. ויוסף הנער לענות את שאול, ויאמר אם נער נמצא בידי רב השגל, קסת ונתתי לאיש האלוקים והגזלנו את דרכנו. לפנים בישראל, כל אמר האיש ולכתו לדרוש אלוקים, נלכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. כמובן, מה זה הרועה? החוסה, הרועה זה שיודע להגיד לנו בדיוק מה יקרה ואיך יקרה וכו'. ויש כאן בעיה, מי הגיד את הפסוק הזה? זאת אומרת, מי אמר את הפסוק ואת העניין? אני קורא בדברי רש"י, כי לנביא, למי קוראים אותו? לפנים בישראל. כותב הספר אמר זאת ואין זה מדברי נער שאול. מי זה כותב הספר?
שמואל.
השמואל כותב את זה, זה לא שהנער אמר את הדבר הזה, אלא שמואל מוסיף את זה. ומה הוא אומר? ואין זה מדברי נער שאול, כי לנביא היום, למי שקוראים אותו נביא היום, היו קוראים לפנים בו. בסדר, ממשיכים הלאה, ואז קורה דבר מעניין. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לך נלך וילכו אל העיר אשר שם עיר האלוקים. המה עולים במעלה העיר. וכאן הגענו לסניף בני עקיבא. מה זאת אומרת? בנים ובנות. הם עולים למעלה העיר. ומה קורה להם? והם מצאו נהרות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להן, יש בזה הרועה. ובפרק דרבי אליעזר מפליגים פה, ואומרים דבר מאוד מעניין. פרק דרבי אליעזר, פרק למדבר. רבי עקיבא אומר, כל מי שהוא נכנס לעיר ומצא נהרות לפניו, דרכו מצלחת לפניו. אל תנסו ליישם את זה היום. בואי שם. יש פה צעירים, עוד לא עושים בסוגיות האלה.
כל
העניין,
אתה אומר, סבלוי.
כל דבר בעיתון מזמנו. אז בכל אופן, הפרק את רבי אליעזר אומר שאם אדם נכנס לעיר, אני לא יודע אם זה עיר במושג של היום, אם זה מה המשמעות של זה, איך להבין את הדברים הללו כפשוטה, אבל כל מי שנכנס לעיר והוא מוצא נערות שעומדות לפניו, אז ממילא יש לו סימן ברכה. ממשיך הפרק את רבי אליעזר ואומר מאיפה זה? מה זה? דברי נפיעות? מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה? ומניין תדע שהוא כן, מאליעזר עבד אברהם, ממשה רבינו, משאול ומיעקב. ארבעה אנשים, פרשת שבוע, הוא לכהן מניין של הבנות, ותבונה, ותגלנה, ותשכן העצון אביהם, ויבוא ההורים וידרשו, ויבוא משה, וישת את צונה, וכולי, ומה קורה כשהם באים לאבא, ויאמר אל בנותיו, והיו קירן לאיש ויאכל לחם. מה מגיעים הרמדאן מסתכל מסביב לעניין הזה? מה, סתם פוגשים איזה בן אדם ברחוב, מזמינים אותו כבר הביתה לאכול לחם?
זה
קשור
לבאר שם, לא? זה לבאר,
לבאר.
כל מקום שהיה כאילו
באר
שם,
כבר
היה
שחתונה,
זה לא סתם.
כאילו,
יש איזה סוד, כאילו.
נכון, אבל באמת, מה יקרו? מה פתאום, מה יקרו עושה כזה סיפור?
לא, כי... זה לא, זה סתם, אליעזר משה ירקוב וכל השם, אין שותף זה בער, בער זה לא איזה משהו, יש לך
רבות. יש סבר יותר פשוט, מי שיש לו שבע בנות בבית ויש לו הזדמנות לחתן אחת, אז הוא שמח על זה.
זה פשוט של אשכנזים,
אבל... בדיחות של אשכנזים? כן,
כל הדברים
של אשכנזים. אשכנזים מסתדרים עם בנות יותר טוב, אבל זה לא נעריך פה כרגע. זה נעזוב עכשיו. בכל אופן, אז היא כאילו אומר, תביא אותה הביתה, לפחות תהיה חתונה, נתחיל להזיז את הרכבת. מה בדיוק קרה? לפני כן כתוב לכהן מניין של הבנות. בקיצור, ממשיכים הלאה. אז תראו איזה תשובה הבנות הללו נותנות. והתשובה הזאת היא בהחלט מיוחדת במינה, והיא באה ללמד משהו. ומה הן אומרות? ותעננה אותם ותאמרנה יש, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זה לך היום לעם בבמה. כי בואכם העיר כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל העם עד בו, כי הוא יברך הזבח, אחריכם יאכלו הקרואים ואתה עלו, כי אותו כי היום תמצאו אותו. איזה תשובה מתוסבכת. הרי מה אנחנו רוצים לדעת?
אם
יש להם. אתם מכירים את ה... זאת אומרת, יש לזה עשרות דוגמאות, אבל אצל ילדים זה משהו קלאסי, לא נורמלי. אתה שולח את הילד, לא נשמע לך את הסדר. אבא, תשמעתם, ביקשו לך לעשות משהו, עשית אותו, לא עשית אותו. תן לנו תשובה ממש, וכך אנחנו עומדים. מה אם שאלו אותו? וילכו אליהם, הם העולים, ויאמרו להם, היש בזה הרועה? מה צריכה להיות התשובה? יש, אין, וזה נגמר כל הסיפור. ופה איזה מופלגות גדולה ואתה עננה אותם ותאמרנה יש, הנה לפניך, מהר אתה כי היום בא לעיר, כי זה לך היום לעם בבמה, אז טוב בוא נגמור פה לא הלאה, כי בואכם העיר כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל העם עד בואו, כי הוא יברך אז לך אחריכן יוכלו הקרואים ואתה אלוף יותר כי היום תמצאו אותו. איזה כאב ראש נשים בפתניות. מה קרה? פה איזה תשובה מופיעה פה בכל הסיפור הזה? שאלה פשוטה, יש בזה הרועה? אין בזה הרועה. דוגמה, הרב אלון היה פה, הוא תמיד רגיל להזכיר אותה. אני נראה את השם ציוויתיך ולמדי אכול ממנו אחר כך. קדש ברוך הוא שואל את האדם, בראתי עץ אחד, ביקשתי לך לא לאכול ממנו. אני נראה את השם ציוויתיך ולמדי אכול ממנו אחר כך. מה התשובה צריכה להיות? אכלתי. האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ לאוכל. שאלת לך מי נתן לך? שאלת לך למה נתן לך? כמה נתן לך? המין העץ אשר צמידי לך למידי יכול לך אכלת? תן תשובה מסודרת, תגיד כן או לא. ולכן כאן כפר, מה אומר רש"י מביא את חז"ל, כאן כפר בתודה, מה אתה מפיל את כל התיקים על האישה? ואחרי זה אישה מפילה את כל התיקים על הנחש. זאת זאת אומרת, זו שיטה בעולם כזה. כל אחד שיש לו איזה משהו שהוא רוצה לטטע החוצה, אז הוא מגלגל אותו לאן שהוא רוצה. מה? נכון, בדיוק. זאת אומרת, אדם בורח מהאחריות שלו, הכי פשוט לא הסיפור הזה. הגמרא בברכות ממחת, במקום מספר 11, רבי נתן אומר, אינו צריך הרי אומר כבורכם העיר, כן תמצאו אותו. זאת אומרת, כן תמצאו אותו, הכוונה היא תמצאו את... תמצאו את, את שמואל, כשאתם תגיעו שם, שם לעיר, בטרם יעלה במטה, לאכול כי לא יוכל לעמר בוקר, יברך הזה ואחרי יוכלו לקרואים. וכל כך למה? למה צריך את התשובה המסובכת הזאת? אני קורא במקום מספר 11. לפי שהנשים דברניות, ושמואל אמר, כדי להסתכל ביפיו של שאול, דכתיב משכמו ומעלה גבוה מכל העם. רבי יוחנן אמר, שימו לב מה זה, שלוש דעות בסיפור הזה, מה קרה פה? לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. מה פעם שמילה נימה? שערה. דבר בקיק תגיד ביותר. מכיוון שבעשר 32 ו-42 חלקי השניות היה צריך שאול לבנוש את שמואל, אז אנשים הללו העריכו בשיחה כדי שהתזמון יהיה מדויק ביותר. אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת, מלכות לא נוגעת בשום דבר. הכל צריך להיות, יש תוכנית אלוקית מסודרת ומאורגנת. ובתוכנית האלוקית המסודרת והמאורגנת הזאת צריכים לעמוד. וכשאתה עומד בתוכנית הזאת, אז זה מעכב אותך, וזה עוצר אותך, וזה פה וזה שם, כדי שהכל יסתדר ויספיק עם, עם התוכנית הזאת, ועם העניין הזה, ועם הדבר הזה. וזה פשר השיחה הארוכה הזאת של הנערות, שאחרת אנחנו לא מבינים בכלל מה הם רוצים, מה זה עושה פה בסיפור, מה כוונתה, מה עניינה, מה חלקם בתוך כל הדבר הזה. בקיצור, ביעלו העיר, הם הבאים בתוך העיר, הנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. הכל קרה בדיוק כפי שאמרו להם. הוא עולה לבמה, הוא עושה שם זרח, שמה, מה שנקרא, פותחים שולחן, שוחטים כבש וקדימה. והשם גילה את אוזן שמואל יום אחד לפני בול שאול לאמור. כעת מחר, אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד. שימו לב, לא מלך, לא נשיא, לא ראש הקהל, נגיד. איזה ביטוי של מלכות, אבל לא, לא מושלם, לא, לא מלא. ומה יקרה? ויומר, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי קיבה הצעקתו אליי. אני חוזר לנקודה שדיברנו עליה בתחילת סיפור המלוכה. העם מבקש מלך לא כי הוא רוצה מלך, כי הוא פוחד מפלישתים. והוא מניח שמלך יארגן את הצבא ויסדר את כל הדברים בצורה כזאת, שניתן לו אפשרות להתמודד בצורה ראויה ונכונה וטובה עם פלישתים. זה העניין, זה הרעיון, זה הדבר שעומד מאחורי כל הדבר הזה. מגלה הקדוש ברוך הוא, שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, יש להם תקשורת, הם לא צריכים לשלוח אס-אמסים אחד לשני, יש להם תקשורת שמשדרת ומאוגנת, ערוץ תקשורת פתוח, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, מחר אני שולח לך מישהו מבנימין, הוא האיש, זה העניין. ולמה זה? כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי, ושמואל ראה את שאול, והשם ענה הוא, זאת אומרת, פתאום יש לו איזה איתות, פתאום יש לו איזה נגיעה, והשם ענה הוא, ומה הוא אומר לו? הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. מה זה נקרא יעצור בעמי? יעצור. הוא יהיה השליט, הוא יהיה ארגן את כל הדברים, הוא יטפל בכל הדברים וכו'. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויומר, אגיד על עלי איזה בית הרואה. והפרשנים מסתפקים בו בשאלה מקסימה. האם שאול כשהוא ראה את שמואל הוא ידע מי? או שהוא סתם חיפש איזה דמות אנונימי? הרואה, אני אומר הרבה פעמים, בכותל זה קורה הרבה פעמים. אתה בא, אתה מזדמן לכותל בשעות לילה מאוחרות מאוד, כל מיני אדמו"רים באים. אז אתה רואה איזה אדמו"ר רץ עם 100 חסידים, ואתה רואה רץ שואל, מי זה? זאת אומרת, כאילו, יודע שיש רבי מיגור, לא רואה אתה אף פעם, הוא יודע מי זה. אז אותו דבר כאן, הוא מגיע, יש לו עסק עם שמואל, אבל לא בטוח שהוא מכיר אותו, שהוא יודע בכלל מי זה. אז פרשנים דנים פה אם הוא הכיר אותו או לא הכיר אותו. ושמואל ראה את שאול, והשם ענה הוא מיני האיש אשר אמר אליך, זה יעצור בימי. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר, אגיד הנה לי, איזה בית הרואה. אני מחפש פה את הנביא, אתה יכול לחבר אותי אליו הביתה משהו בצורה כזאת? ביד שמואל את שאול ויומר, אנוכי הרואה, גוואלדית. דבר שלא היינו מאמין בדעתנו ששמואל יוצאים מפילי. אנוכי הרואה. אז זאת אומרת, אנוכי הרואה. כאילו, אתה בא ואתה אומר על עצמך איזשהו דבר, ותראו בדף המקורות, במקום מספר 14, ואף שמואל, שהיה שקול כנגד משה ואהרון על, על שאמר לשאול אנוכי הרואה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אנוכי הרואה. זאת אומרת, כאילו אני יכול לקבוע כל מיני דברים, יש לי סמכות, אנוכי הרואה, נשמע לך מפחיד, חייך, למחר אני מראה לך אם רואה אתה. ומה הוא עושה? שנאמר מלא קרנך שמן, ולך שלחך אל אישה עם בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך, כיוון שהלך מכתיב, היית בבואם, ויהיה לפליה, ויום הלך נגד השם משיכו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה הוא שאמרת, אנוכי הרואה, אל תבט אל מראה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא אותו למצב, כשהוא נמצא בבית של אישי, הוא צריך לבחור את אחד מהמידים, הוא לא רואה. הוא לא רואה, למה הוא לא רואה? כי הוא אמר, אנוכי הרואה. אז בתוך כל תהליך, הבחירה הזאת של המלך, בתוך כל ההזדקרות המיוחדת הזאת בכל מה שקורה בה, יש כאן איזה לימוד מיוחד בשמואל, שמואל נביא, שמואל האיש העצום והגדול הזה, לא אומרים אנוכי הרואה. אמרת אנוכי הרואה, יש לנו בעיה, אנחנו נפגשים פה עם, איזשהו עניין. עלה לפני הבמה, ואכלתם עמי היום, ושלחתיך בבוקר בכל אשר בלבבך אגיד לך. קודם כל אומר להם, תישארו פה עוד יום אחד, בבוקר אני מדבר איתך וכו'. עכשיו, מה אנחנו מצפים ששאול ישאל אותו? באו לצורך איזה מטרה.
איפה
התונות? הוא לא שואל אותו כלום, אבל הוא אומר לו. זה הבחינה של נביא. נביא יודע, מראש, שמעתי פעם, לפני למעלה מ-30 שנה, מאיזה ראש מפנה, מנוחתו עדן, הוא דיבר פעם, הוא אמר שירחמיאל יצחק דנצינגר, אדמור מאלכסנדר, כשהוא מינה את הבן שלו לאדמורות, אז הוא אמר לו שאדמור צריך לדעת שלושה דברים. אם הוא יודע את השלושה דברים, הוא מסיבה רגל. א', כל הזמן שהוא יושב, הוא צריך להרגיש שהוא יושב על כיסא עם מסמרים, ואומר, אל תשאל יותר מדי בשקט וברוגע. יש לך כל הזמן מה לפעול. ב', לפני שחסיד בא אליך עם בקשה, אתה מראש צריך לדעת מה הוא מבקש ממך. זה חלק מהתכונות של רבל. בא אליך פלוני, אתה צריך לדעת. זה צריך שידוק, זה צריך פרנסה, זה צריך עבודה, זה צריך בריאות, זה צריך זה. אתה צריך לדעת מראש. והדבר השלישי אני לא זוכר את כבר מהו, וזה מה שקורה פה, ולעתונות, הוא לא דיבר איתו כלום, ולעתונות העובדות לך היום 30 ימים, אל תסב את לבך להם, כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל על הולכה ולכל בית אביך. זאת אומרת, הוא משחיל לו כאן, זאת אומרת, הוא רומז לו כאן על המלוכה, ולמי כל חמדת ישראל, זאת אומרת, אתה עתיד לעלות בגדולה, יהיה איתך משהו. ויעד שאול ויומר, הוא נבהל, הלא, בנימיני אנוכי, מי היה צעיר השבטי, מי נולד אחרון? בנימין. הלא בנימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל ומשפחתי, הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דימרת אליי כדבר הזה? מה אתה פתאום רוצה להפיל עליי איזה שליש אישי שאימפתי? אני לא שייך לכל הדברים הללו. ויקח שמואל את שאול ואת נערו, וימיהם משקד, ויתן להם מקום בראש הקרואים, והם כ-30 איש. ויאמר שמואל לטבח, זאת אומרת, יחס מעודף לאנשים מסוימים לא נולד במטבח של ישיבת הכותל, הוא נולד כבר אצל הנביא. ויאמר שמואל לטבח, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך לשים אותה עמך. יש איזו מנה מיוחדת, השניצל הזה הוא ככה מיוחד ומרודד. אתה זוכר שאמרתי לך בבוקר להכין לי משהו מיוחד? עכשיו תוציא לי אותו, עכשיו אני צריך אותו. ויהיה עם הטבק את השוק והעלייה ויעשה מפני שאול. ביום הנה הנשאר שם לפניך, היכול כי למועד שמור לך, לאמור העם קראתי, ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. זאת אומרת, הוא אומר לו, קראתי לכל האנשים לכל, היכול להשתתף להיות איתנו וכו', אני רוצה שאתה תוכל את הדבר המיוחד הזה. הנה אנחנו נמצאים פה בזבח ובעניין הזה. וירדו מהבמה ההיא, וידבר עם שאול על הגן. יש למישהו הסבר למה הוא מדבר איתו על הגן? מה? סודים, בדיוק, אם היינו צריכים לעשות פעם עבודה, על עבודת המודיעין בתנך, יש לנו כמה דברים. יש לנו את תיעוד בן גרה, איך הוא עומד שם את עגלון. יש לנו כמה סיפורים מאוד מעניינים על עבודות מודיעין. זה אחד מן הדברים. מדברים על הגן. איפה מדבר שאול, איפה מדבר דוד עם יונתן? פרק ט"ו, פרק ח'. בחורשה, למה? כי הוא לא רוצה שאף אחד ישמע. זאת אומרת, יש גם מה שנקרא מודיעין שדה, הוא עולה איתו לגג, לגג אף אחד לא אמור להיות.
זה רמז שם מלוכה שלא תמשך.
מה?
זה רמז
למלוכה
שלא תמשך.
למה?
מלוכה בדרך כלל צריכה להיות המעיין ממשך.
זה לא משך. כן, כן, בסדר. אז וידבר עם שאול על הגג, וישכימו ויקרא לו השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגג עלינו, קומה ושלחך, ויקום שאול ויצאו שניהם מול שמואל החוצה. הם היהודים מקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול לאמור לנער, ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה עמוד כיום מהשמיעך את דבר אלוקים. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה מגיע לאשפוז בטיפול נמרץ אחרי כזה סיפור. אתה יוצא מהבית שלך, ואתה הולך לחפש לתונות. אתה הולך עם הנער, יש לך נער, אתם לוקחים בצ'ימידן, קצת אוכל, קצת שתייה, הולכים לחפש לתונות, עוברים פה, עוברים שם, וכולי וכולי. ופתאום, מתוך החיפוש הזה של התונות, פוגשים נערות, נערות מתדריכות אותם אחד שמתדריכות אותם, והם פתאום נופלים לקלחת המרכזית הזאת, ופתאום שמואל אומר לשאול דבר אלוקים. הוא מעולם השנה דבר כזה. הוא היה אדם פשוט. צנוע, נכבה אל הכלים, הביטוי דרך אגב נכבה אל הכלים מקומו מה הכוונה? הכוונה היא שהוא כלי חקלאות שעמדו בשדה והוא התחבא בתוך הכלים, הוא לא רוצה שיראו אותו, נכבה אל הכלים. זה המקום והיסוד והשורש לכל הדברים הללו. אז אנחנו רואים מתוך כל הסיפור הזה, איך הקדוש ברוך הוא עומד לגלגל את פרשת המנוחה בישראל. זאת אומרת, זה עובד בכיוון אחר לגמרי מה שחשבנו. זה לא בפריימריס, לא ביחצנות, לא בשקטי רחוב, לא בנערים שמחלקים סטיקרים, תבחרו בפלוני אלמויני. כל המהלך הזה הולך אחרת לגמרי בכלל. אחרת לגמרי לגמרי. בלתי צפוי, בלתי מתוכנן, בלתי נראה בכל כיוון ובכל דרך שלא נחשוב עליה. ומה שבעזרת השם נראה בהמשך, שבוע הבא הכוונה, אנחנו נראה את האותות המיוחדים ששמואל מיידע את שאול שאלה יהיו אותות המנוחה באופן ובצורה המיוחדת. זה מה שרצינו לראות היום.